שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף צדיק ה' במסכת חולין. נתחיל בשליש העליון של עמוד א' ונסיים במשנה בצדיק ו' עמוד א'. השיעור היום יהיה 12 דקות. היום נראה שני נושאים. הנושא העיקרי זה בשר שנתעלם מן העין, עוד רגע נסביר. הנושא השני זה איסור ניחוש. אז אנחנו מתחילים בנושא הראשון. נזכיר שאתמול למדנו שבעיר יהודית, ששם כל השוחטים יהודים, ואם יש להם בשר טריפה ומוכרים אותו לגוי, אז הם מכריזים על זה בשוק, אז כל עוד הם לא הכריזו, אני יכול לקנות בשר מגוי, כי מאיפה הגוי קנה את זה? מהיהודי, והיהודי מכר בשר כשר, כי כל הבשר היום בעיר הוא כשר. את זה ראינו אתמול, אבל עכשיו ברב ומפתיע, והוא אומר, זה נכון, כל עוד הבשר היה תמיד תחת שמירה. אבל אם הבשר נתעלם מן העין, כלומר, ישב שם איפשהו בלי שמישהו שומר, אז אני כן צריך לחשוש שהוא חלף עם בשר לא כשר. עכשיו, מאיפה יגיע בשר לא כשר? הרי כל הבשר היום בעיר כשר. החשש הוא שהוא הגיע מחוץ לעיר. איך הוא הגיע מחוץ לעיר? כמו שהקדמנו אתמול, פעם לא יכלו לשנע בשר, הכל היה מאוד מקומי וכל פעם לאותו יום, אלא שהחשש הוא מעורבים. כלומר, עורב כן יכול לעוף מהר, מעיר לעיר, ויכול להיות שהוא לקח איתו בשר מעיר של גויים, ראה את הבשר פה בעיר של היהודים, החליף ביניהם ואף משם הלאה, לכן רב אומר, צריך לחשוש, ובשר שלא שמרו עליו, אסור באכילה. זאת החומרה של רב, תוספות אומרים שזה כמובן רק חומרה, זה לא איזשהו דין מהתורה, ובהמשך נראה שלוי חולק על זה, וגם 10 שורות לפני סוף עמוד ב', נראה שגם רב כהנה פסק נגד זה, במקרה שבו ממש ראו עורבים, מביאים להם חתיכות של עוף מהשמיים, והוא התיר, כי הוא אמר, הבשר בעיר הזאת כשר, לא סביר שהעורבים הביאו את זה ממקום רחוק, וכך באמת פוסק רשי, כלומר לכולה, נגד החומרה של רב, אבל בכל זאת, הנושא שלנו היום זה החומרה של רב, ולגבי זה נראה 5 דיונים. הדיון הראשון זה 4 קושיות על רב. הקושייה הראשונה היא מדינים שראינו אתמול. ראינו אתמול שאם יש מקום שבו כל השוחטים הם יהודים, ואם יש טריפה אז הם מכריזים, אז ביום שלא הכריזו אני יכול לקנות בשר מגוי. עכשיו הרי לכאורה הבשר הזה נתעלם מן העין, כלומר היה זמן שהוא היה אצל הגוי, יהודי לא ראה אותו, איך זה מותר לפי רב? מסבירה הגמרא, החשש של רב זה שיבוא עורב. בשביל למנוע את זה, זה לא משנה לי מי ראה את הבשר, יהודי או גוי. העיקר שזה היה אצל בן אדם, כך שברור לי שהעורב לא הגיע והחליף את הבשר, ולכן זה מותר, כיוון שאנחנו יודעים שכל השחיטה שם יהודית. זאת הקושייה הראשונה והתירוץ. 3 הקושיות הבאות הם מברייתא ושתי משניות, ששם כתוב במפורש שאם מצאת בשר ואתה לא יודע אם הוא טריפה או לא, אפשר להקל לפי הרוב. כלומר, הברייתא אומרת שאם מצאת בשר בשוק ויש שם 10 חנויות ו9 מתוכם כשרות, אתה יכול להניח שזה הגיע מהחנות הכשרה וזה כשר. בצורה דומה, המשנה במסכת מכשירין אומרת שאם מצאת בשר מבושל אז הולכים לפי רוב האנשים שגרים במקום, אם זה רוב יהודים אפשר להקל, אם מצאת בשר לא מבושל אז הולכים לפי רוב השוחטים, אם הם רוב יהודי אז אפשר להקל. ואותו דבר המשנה בשקלים אומרת שאם מצאת איבר שלם אז אפשר להקל, כי אז זה כנראה נבלה שמישהו פשוט זרק אותה לכלבים, אבל אם מצאת בשר שזה ברור שקצב חתך אותו, אז גם כן אפשר להקל אם רוב השוחטים הם יהודים. עכשיו, למה כל זה קשה על רב? כי הרי מצאת בשר ברחוב. אז מה אם כל השוחטים יהודים? הרי גם אם אני יודע בוודאות שזה משוחט יהודי, בכל זאת לפי רב, אם זה נתעלם מן העין, אני חושש שהגיע עורב והחליף את הבשר. אז איך בכל המקרים האלו אפשר להקל לפי הרוב? אומרת הגמרא כך, לגבי שתי הקושיות הראשונות, זה לא קשה. לא מדובר כאן שהוא מצא את זה ברחוב, אלא הוא ראה את זה אצל מישהו. כלומר, במקרה של השוק, הוא ראה גוי יוצא מאיזה חנות, והוא לא שם לב אם זה חנות כשרה או לא, ואז הגוי הפיל את זה, ולא היה רגע שבו הוא לא ראה את הבשר, ולכן זה לא נחשב שהוא נתעלם מן העין. אותו דבר במשנה במכשירין, הוא ראה אדם הולך עם הבשר, ואז הבשר נפל לו, כך שלא היה רגע שהוא נתעלם מן העין, ולכן שם הולכים לפי רוב השוחטים, ואם זה יתבשל, אז לפי רוב האנשים במקום, כי הוא לא הספיק לבדוק האם הוא שהחזיק, היה יהודי או גוי. זה לגבי שתי הקושיות הראשונות. לגבי הקושייה השלישית, כאן זה יותר בעיה, כי אי אפשר להגיד ששם מדובר בבשר שנפל ממישהו, כי מי הולך ברחוב עם איבר שלם של נבלה, הרי את הנבלה זורקים מיד לכלבים, לכן שם אי אפשר לפרש כך, אלא חייבים לומר שבאמת הוא מצא את זה פשוט ברחוב, ובכל זאת המשנה שם מתירה לפי הרוב, אז איך רב מסתדר עם זה? אומרת הגמרא, זה לא נכון. לפי רב המשנה שם לא מתירה. מה שהמשנה התכוונה זה שמתירה מבחינת התומה, כלומר לא יהיה לזה תומת נבלה, אבל מבחינת האם מותר לאכול, אסור לאכול. בדיוק, כמו שרב אמר, אגב, לוי שם חולק ובאמת אומר שמותר גם לאכול, כי כמו שאמרנו, לוי חולק על החומרה של רב, ואין אותה איסור של בשר שנתעלם מן העין. עד כאן כל הקושיות והתירוצים, ובזה סיימנו את הדיון הראשון לגבי החומרה של רב. הדיון השני, 3 שורות לפני סוף עמוד א', זה שכל מה שאמרנו עכשיו שלפי רב בשר שנתעלם מן העין אסור, האמת היא שהוא לא ממש אמר את זה במפורש, אלא למדנו את זה מתוך סיפור. עכשיו, לפני שנראה את הסיפור, רק נעיר בסוגריים שהאמת היא שבאמת כן ראינו שהוא אמר את זה במפורש. איפה? א', הרגע ראינו את זה בקושייה הרביעית לגבי המשנה בשקלים, שלדעתו אם מצאו חתיכות אסור לאכול, בהמשך נראה את זה בעוד דברים, אבל כנראה שכאן הגמרא עוד לא הכירה שהוא באמת גם אמר את זה במפורש, ובשלב הזה היא חשבה שהוא לא אמר את זה במפורש, אלא זה רק נבע מתוך סיפור. הסיפור, ואם זה היה רק באמת נובע מתוך סיפור, היה אפשר לחלוק ולומר שהוא לא באמת התכוון. מה הסיפור? רב היה ליד הנהר, והוא ראה מישהו שוטף בנהר איזה ראש של בהמה כשרה שהוא עכשיו שחט, והראש פתאום נפל לו למים והוא לקח איזה רשת בשביל להוציא אותו, ופתאום ברשת הוא רואה שני ראשים, ואמר לו רב, אסור לך לאכול את שניהם, כי אחד מהם הוא לא שלך, ואולי הוא לא כשר. עכשיו, למה הוא לא כשר? הרי זו עיר. עכשיו, למה שנאמר שזה לא כשר? הרי זה עיר שכל השחיטה שם כשרה, וכשיש טריפה מכריזים, והיום לא הכריזו, ורואים שהראש השני הוא טרי גם מהיום, אז למה שזה לא יהיה כשר? אלא מכאן מוכח שלפי רב, בשר שנתעלה מן העין אסור. כלומר, אולי הראש הזה לא הגיע מהעיר הזאת, אלא על ידי עורבים מאיזושהי עיר אחרת, ולכן זה אסור. זה הסיפור שממנו הסקנו, אבל כאמור, אם היה לנו רק את הסיפור, היינו יכולים לדחות. למה? כי הסיפור הזה אמנם קרה בעיר יהודית, אבל הוא קרה בנהר ששם יש נמל שנמצאים שם הרבה גויים. ממילא אולי דווקא שם רב חשש שזה הגיע מאחד מהגויים בספינות שם בנמל, אבל סתם ככה באמצע העיר לחשוש לעורבים, אולי הוא לא חושש. לכן, מהסיפור אי אפשר להוכיח, אבל כמו שכבר הערנו בסוגריים, זה רק מהסיפור הזה, ראינו עוד מימרות ששם ברור שרב אומר, בשר שנתעלה מן העין, אסור, עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי זה בשורה השביעית בעמוד ב', שואלת הגמרא, לפי השיטה של רב, איך בכלל אפשר לאכול בשר? מה כל היום יושבים ומסתכלים על הבשר? אומרת הגמרא, או שכן, באמת מסתכלים, או שעושים איזשהו סימן, כלומר, עוטפים את זה וקושרים וחותמים, או שעושים איזשהו סימן בחיתוך של הבשר, למשל, חותכים בצורה משולשת, זה פותר את הבעיה, כי כך אפשר לדעת שלא יגיע לפה איזשהו עורב והחליף. זה הדיון השלישי, ועכשיו נדלג לרגע לשורה השישית, בשורות הרחבות, לדיון החמישי, שם גמרא מרחיבה לגבי הדין הזה של סימנים, קודם כל מביאה עוד דוגמה לסימנים, וזה שאם יש חתיכות בשר שחרזו אותה מלכות, אומר אבונה, זה נחשב סימן טוב, וזה בסדר. שימו לב שאחרי זה יש את רב כהנה, שהוא בכלל חולק על רב, אמרנו אותו מקודם. אחרי זה הגמרא מביאה עוד שני סיפורים, ששם רבונה אמר, שגם אם אין לך ממש סימן, היה פה קו, צורה מסוימת וכולי, אלא פשוט יש לך תביעות עין, כלומר אתה פשוט יודע, כן, זה הבשר שלי, גם בלי שאני יודע להגיד איזשהו סימן מוגדר, זה מספיק, ולכן רבונה התיר את החלחולת של רב חייא ברבין שהלכה לאיבוד, ואז הוא מצא אותה, והוא אמר שיש לו תביעות עין שזה שלו, ומקרה דומה גם עם רב חנינה חוזה, תביעות עין זה מספיק, ועל זה מסכם רבה, פעם חשבתי שסימן זה יותר טוב מתביעות עין, כי הרי בדיני עבדות אני מחזיר עבדה רק למי שייתן לי סימן, לא למי שאומר לי יש לו תביעות עין ויודע שזה שלו, אלא אם כן הוא תלמיד חכם. אבל עכשיו אני יודע שעקרונית תביעות עין זה דווקא יותר טוב, אמנם בעבדות אי אפשר להסתמך על זה, כי אולי הוא פשוט משקר בתביעות עין שלו, אבל במקרים שאנחנו לא חוששים לשקר, כלומר לא בדיני ממונות, אלא בדיני איסורין, אנחנו סומכים על תביעות עין אפילו יותר מאשר על סימנים, ואפשר לראות את זה ביום יום, שלמשל אדם עיוור איך הוא מזהה את אשתו, לא על ידי סימנים, כי הוא לא רואה אותה, אלא על ידי תביעות עין, שהוא מזהה את הקול שלה, ואותו דבר אם אני שולח מישהו לקרוא לרובן, אז אם הוא לא מכיר את רובן, ואני פשוט אומר לו לך תמצא מישהו גבוה עם קסקט אדום, אז יכול להיות שהוא ימצא אותו, יכול להיות שלא, כי אולי במקרה יש עוד מישהו כזה, אבל אם הוא מכיר את רובן, כלומר יש לו תביעות עין בו, אז ברור שהוא יביא אותו. כלומר, תביעות עין זה דבר חזק יותר מאשר סימנים חיצוניים, ויש לזה גם השלכה הלכתית. אם יש שני עדים שמעידים שרובן רצח, אז אם הם לא מכירים אותו והם רק אומרים זה היה בחור גבוה עם קסקט אדום, אי אפשר לקבל את זה, כי אולי במקרה יש מישהו אחר כזה, אבל אם הם אומרים אנחנו מכירים את רובן, יש לנו תביעות עין בו, אז ברור שהעדות מתקבלת. זה היה בסוגריים לגבי תביעות עין. ולסיכום, גם לפי רב שבשר שנתעלה מן העין אסור, אם יש סימן בבשר או אם יש לך תביעות עין ואתה יודע פשוט שזה הבשר שלך והוא לא הוחלף, אז זה מותר. עד כאן הדיון החמישי. עכשיו נחזור חזרה אחורה לדיון הרביעי שעליו דילגנו, ובזה נסיים את החלק הזה. זה בערך ברבע עליון של עמוד ב', וזה סיפור על רב. רב הגיע יום אחד לבית של החתן שלו רב חנן, והוא הציץ פנימה לפני שהוא דפק, והוא ראה שהם שחטו שם בהמות גדולות בשביל הארוחה שהם הולכים לעשות. וכשרב דפק, כולם יצאו החוצה לקבל את פניו, הוא היה גדול הדור, גם הטבחים יצאו, ואף אחד לא נשאר בפנים עם הבשר. ואמר להם רב, זה לא בסדר, הפקרתם את הבשר, ובשר שנתעלה מן העין אסור. יש לכם מזל, כי אני תוך כדי שחיבקתם אותי, אני עדיין שמרתי על קשר עין עם הבשר, לכן בכל זאת אתם יכולים לאכול. אבל הגמרא מספרת שרב עצמו לא אכל. למה הוא לא אכל? הרי הוא שמר על הבשר. אומרת הגמרא, זה היה מסיבה אחרת. איזה סיבה? סיבה אחת זה שרב סוג של להניש את עצמו על זה שבדרך לשם הוא עשה ניחוש. עוד רגע בחלק השני נסביר מה הכוונה, אבל הגמרא דוחה את זה שבמקרה של רב זה לא היה ניחוש, מה גם שהסוג ניחוש הזה זה משהו שהוא עשה די קבוע, זה לא משהו שהוא עשה חד פעמית באותו יום. לכן הסבר שני זה שפשוט רב החמיר על עצמו שהוא לא היה אוכל בשר בסעודת רשות, אלא רק בסעודות מצווה, לכן הוא לא אכל. זה היה דיון רביעי, זה הביא אותנו ממש לאמצע עמוד ב', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני יהיה קצר, וזה לגבי דין ניחוש. אמרנו מקודם שרב לכאורה עשה ניחוש בדרך לסעודה. מה זה ניחוש? ניחוש, סימני למשל מתלבט האם לעשות איזושהי עסקה, ואני אומר לעצמי, אם אני רואה היום אוטו אדום, אני לא עושה, אם אני רואה אותו שחור, אני כן עושה. זה ניחוש, זה דומה למה שעשה אליעזר עבד אברהם, שהוא אמר, אם האישה תיתן לי ולגמלי מים, לפי זה אני אחליט שהיא מתאימה ליצחק, רק ההבדל הוא שבמקרה של אליעזר היה איזשהו היגיון בזה, כי זה שהיא נותנת מים זה מראה שהיא אישה טובה, לכן זה היה מותר. לעומת זאת, בדוגמה של המכוניות, כיוון שאין בזה שום היגיון, רעיון זה אסור, ועוד הערה, זה רק אסור כשאני תולה את זה לגמרי בזה. כלומר, אין לי מושג אם לעשות העסקה או לא, ואני אומר, תלוי לגמרי במכוניות. אבל אם אני נוטה לצד אחד, ואני קצת מתלבט עדיין, ואני לוקח איזשהו סימן ואומר, אם יקרה כך, אז כך, אז כנראה שזה בסדר, כמו שעוד רגע נראה בגמרא. זאת הייתה הקדמה כללית על ניחוש, עכשיו נראה את הגמרא עצמה, ונראה לגבי זה ארבעה דברים. הדבר הראשון זה הסיפור על רב, כמו שאמרנו, בדרך לבית של החתן הוא עשה איזשהו ניחוש. מה היה הניחוש? זה שכשהוא הגיע לנהר, בדיוק כשהוא הגיע, הגיע לקראתו מעבורת. והגמרא מספרת אחרי זה שרב באופן כללי היה רואה במעבורת סוג של סימן טוב, כלומר אם הוא התלבט אם ללכת לאיזשהו מקום או לא, אם המעבורת הגיע מיד הוא ראה בזה סימן טוב והוא היה יצא לדרך, אבל הראשונים מעירים שזה לא שזה היה השיקול הבלעדי שלו. נגיד שהיה לו כמה שיקולים לצאת, אבל לא עדיין קצת התלבט, הוא השתמש במעבורת כסוג של סימן, וגם כאן כשהוא יצא לקראת החתן שלו, בדיוק כשהוא הגיע, הגיע מעבורת. אז הוא אמר, יופי, זה סימן טוב שכל היום ילך חלק, והגמרא אומרת על זה שזה לא ניחוש. קודם כל, כי כמו שאמרו הראשונים, זה לא היה שיקול הבלעדי, אבל כאן זה עוד יותר מזה, כי זה לא היה שיקול בכלל. הוא ממילא התכוון ללכת לחתן שלו, הוא רק ראה בזה סימן טוב. לכן זה לא היה ניחוש, כמו שהקדמנו, כי זה לא דומה לניחוש של אליעזר עבד אברהם, זה הדבר הראשון. הדבר השני בגמרא זה שהגמרא מספרת באמת על המנהג הזה של רב לעשות סימן מהמעבורת, ועוד שני סימנים דומים, שמו אולי עושה סימן מספר, כלומר פותח ספר ומה שכתוב שם הוא ראה בזה סימן, ורבי יוחנן היה עושה את זה עם ילד, כלומר אומר לו פסוק לפסוקך, ובפסוק שהילד אמר הוא ראה סימן, זה הדבר השני. הדבר השלישי זה שגמרא מביאה סיפור שבו הסימן של רבי יוחנן לא עבד. מה הסיפור? אחרי שרב נפטר, שמואל נהיה ראש הישיבה, ורבי יוחנן שהיה בארץ ישראל עוד ממש הכיר אותו, והוא לא קרא לו כמו שהוא היה קורא לרב רבנו שבבבל, אלא הוא רק קרא לו חברנו שבבבל. ושמואל לא אהב את זה, זה חותר תחת הסמכות שלו, לכן הוא רצה להראות לרבי יוחנן שיש דברים שבו הוא יודע יותר ממנו, ולכן הוא כן הרב שלו במשהו, ובסוף הוא הוכיח לו באמת על ידי כל מיני פסיקות בטרפות שבאמת הרשימו את רבי יוחנן, ומאז רבי יוחנן קרא לו רבנו שבבבל, והוא כל כך התרשם שהוא רצה לבוא לבקר אותו, אבל כנראה שהוא קצת התלבט, אז הוא הלך לילד ואמר לו, פסוק לי פסוקך, והפסוק שהילד אמר זה, הוא שמואל מת, והספדו לו כל ישראל וכו'. ומזה רבי יוחנן הבין, כנראה שזה סימן ששמואל מת, ולכן הוא לא יצא לדרך, אבל אומרת הגמרא, האמת היא שהסימן הזה לא היה נכון, באמת שמואל לא מת, ומשמיים עשו שהילד יגיד את זה, כי לא רצו להטריח את רבי יוחנן שיסע עד לבבל. זה היה הדבר השלישי בגמרא לגבי סימנים. הדבר הרביעי והאחרון זה ברייתא עם סימנים. אומר רבי שמעון בן אלעזר, יש שלושה אירועים מרכזיים בחיים, וזה כשאדם בונה בית, או שיש לו תינוק, או שהוא מתחתן, שהדברים שקורים אחרי אותם אירועים, יש להם איזשהו סימן. כלומר, אם למשל, אחרי שהוא התחתן, קרה לו משהו טוב שלוש פעמים, זה סימן טוב שזה יתמיד ככה, ואם קרה לו משהו רע שלוש פעמים, זה סימן רע שזה ימשיך ככה, והגמרא מירה, זה לא ניחוש, זה רק סימן. כלומר, לא מחליט משהו על פי זה, זה רק סימן לעתיד לבוא. זה היה הדבר הרביעי לגבי ניחושים וסימנים, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור. זה הביא אותנו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', את ההמשך כבר ראינו, לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו את החומרה של רב שבשר שנתעלה מן העין אסור באכילה, כי גם מדובר בעיר שהיא כולה יהודית וכל השחיטה כשרה, עדיין אולי עורב הביא את זה ממקום רחוק. ראינו שלוי ורב כהנה פסקו לכולה לא כמו רב, אבל היום דיברנו על רב, ולגבי זה ראינו חמישה דיונים. בדיון הראשון ראינו ארבע קושיות על רב, אבל את כולם תרצנו שמדובר שם בבשר שלא נתעלה מן העין, אלא היה בן אדם, בין אם זה יהודי בין אם זה גוי ששמר עליו. את הקושיה הרביעית אמרנו שבאמת גם המשנה שבנו היא אומרת כמו רב שזה אסור. בדיון השני אמרנו שבעצם רב לא אמר את זה מפורש, אלא זה מתוך איזשהו סיפור, שהוא ראה מישהו מוציא ראש מהנהר ואומר זה אסור, ולכאורה כי זה בשר שנתעלה מן עין, אבל אמרנו שם זה לא מוכח כי זה הנמל שהיו שם הרבה גויים, לכן אי אפשר להוכיח משם, אבל כמו שאמרנו, במקומות אחרים רב כן אמר את זה מפורש, זה היה הדיון השני. בדיון השלישי והרביעי ראינו שגם לפי רב, אם יש סימן או תביעות עין שזה הבשר שלך, זה בסדר. ובדיון החמישי ראינו סיפור שרב הגיע לחתן שלו ומצאו לקראתו, ואז הם לא שמו לב לבשר, אבל הוא אמר, "אל תדאגו, אני שמתי עליו עין, ולכן מותר לאכול." הוא עצמו לא אכל, בהתחלה חשבנו כי הוא עשה ניחוש בדרך, אחרי זה אמרנו פשוט כי הוא לא אכל בשר בסעודה שהיא לא סעודת מצווה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על ניחוש, ראינו שרב אמר שאם המעבורת הגיעה מיד זה סימן טוב, אבל אמרנו זה לא ניחוש כי הוא ממילא התכוון לנסוע, הוא רק אמר שזה סימן טוב, וגם אם כן משתמש בזה בשביל להחליט, כל עוד זה לא ממש השיקול המרכזי, זה רק סימן וזה לא ניחוש וזה מותר. שמואל עושה דבר דומה עם ספר, רבי יוחנן עם פסוקים שילדים אמרו לו, אבל הגמרא מספרת שהוא פעם עשה את זה ובגלל פסוק הוא לא הלך לבקר את שמואל בבבל כי הוא הבין שהוא מת, אבל האמת היא שהוא לא מת. והגמרא מביאה ברייתא עם עוד סימן שאחרי חתונה, לידה או בית, אם משהו קורה שלוש פעמים לטוב או לרע, זה סימן לעתיד לבוא, וזה לא נקרא ניחוש. כל טוב.